רק לבנות שלא פה, נכון?
מה זה?
זה לבנות שלא פה, לא...
זה לאדם.
יאללה, בנות שלא פה. אוקיי. טוב, רגע, בוא נראה. התחלנו? אז בואו, תפתחו בבקשה פרק א' פסקה ז'. טוב, אני מזכירה לכם מה היה לנו. ככה, על הבוקר ישר להיכנס לעניינים. אז ראינו בפסקה הזאת שיש זמנים שנכון להפעיל את הרגש, יש זמנים שנכון להפעיל את השכל, ואי אפשר להפעיל אותם בו זמנית. ולכן, כשאנחנו, תודה רבה, ולכן כשאנחנו עוסקות בלימוד, אומר לנו הרב, הרגש צריך לבוא לפני וצריך לבוא אחרי. הוא צריך לבוא לפני כמוטיבציה, כרצון, כהתלהבות, ללמוד. הוא צריך לבוא אחרי כדי לשמוח בלימוד. אבל תוך כדי ההבנה אני צריכה להפעיל את הראש. ולכן אני צריכה לנטרל דברים שטעונים לי כדי לוודא שהבנתי נכון. נתנו את הדוגמה... מכילה, אני קצת מקוררת את הקול שלי בהתאם. נתנו את הדוגמה של אי-הבנה בין שני אנשים, שהייתה יכולה להיחסך אם היה איזשהו שיקוף או עם איזשהו ניסיון נטו להבין בלי להכניס את הפרשנות שלי. אותו דבר קורה לנו בלימוד, ובטח בלימוד שהוא נוגע בנפש האדם. יותר מזה ראינו שכשאדם מתלהב, אז מבחינתו זה סימן שהוא הבין, כי אחרת ממה התלהבתי? ואז עוד יותר הוא לא צריך להעמיק בלימוד, כי הנה עובדה שהתלהבתי, או עובדה שהצטערתי. כלומר, הלימוד עשה לי משהו, אז לכאורה זאת הוכחה שאכן למדתי. יש? אני רוצה לחזור על הדברים מההתחלה בקריאה רצופה, בסדר? ובואו תעקבו איתי. סיבת הדבר שאין נפרץ כראוי התלמוד הדרוש לענייני עבודה, אף על פי שבוודאי לימוד גדול ועיון רב הוא דורש, יש להבין מפני שטבע השכל להשכיל דווקא, והנה באמת הדורות הלכו הולכים וחסרים בדעת האמיתי. ואם כי הניחו לנו ברכה רבותינו הראשונים והאחרונים בספריהם בענייני העבודה, יש מהם שדיברו בקצרה ואינו מספיק להבנת אנשי דורנו, כי אם לסגולה מהם כולי ואולי, כל זה ואולי. ויש מהם שדיברו בעניינים גבוהים עד שלמי שלא השכילו עדיין דרכי היראה והעבודה בערך המועט לפי טהרת השכל האנושי, יהיו הדברים להם כדברי הספר החתום. אמרנו שעד כאן בעצם זה הדברים של מי? של מי? של הרמח"ל בפתיחה של מסילת ישרים. עד כאן הרב קוק לא חידש לנו שום דבר. בעצם כל מה שהוא אומר זה מתחיל מהמשפט הבא. ועוד סיבה נוספת, כי שערת הלב והתפעלות הנפש מתנגדת לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. ואם כי טובה היא לפעמים התפעלות טובה וקדושה, אינה כי אם לקבוע ביותר בעומק הנפש את קניין הדעת שכבר קנתה. זה הסיבה להתרגשות שאחרי, לקבע את מה שכבר הבנו. אז ישתרש יותר ויוכר יותר. אבל קביעות דעת והשכל בתחילתה מנוחה שלמה דרושה לה. ושמעת באה הצילותה כיום הדייסטנה. סוגיה דורשת דעת צלולה, כמו אמרנו, יום בהיר. קל וחומר בדברים הקדושים הזכים, כי ענייני עבודה השלמה הוא זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. אמרנו, מה זה זמן תפילה לחוד, זמן תורה לחוד? בזמן תפילה איזה כוח צריך להשקיע?
רגש.
וזה נכון ללמוד לפני ואחרי, כי אם אני לא לומדת לפני ואחרי, אז ממה אני מתרגשת? אני יכולה להישאר עם הבנה של בית המקדש כמו שהייתי בגיל 3. אבל אם אני לומדת על מה זה ירושלים, אז בוני ירושלים משתכללת לי ואני מתרגשת יותר ויותר ככל שאני גדלה. אבל אם ההבנה שלי לא גדלה, אז גם הרגע שלי יישאר מאוד מאוד גולמי. ולכן, כמו שבתפילה אני צריכה ללמוד לפני ואחרי, אבל תוך כדי התפילה זה לא הזמן ללמוד, ככה בלימוד אני צריכה להתרגש לפני ואחרי, אבל תוך כדי הלימוד זה לא הזמן לרגש. לבריאות. ואם ראוי הוא מחויב להקדים תשובה ואמונה ויראה פשוטה לכל לימוד, ומה גם ללימוד העירה, אבל סערת הנפש כפי המוכרח ראוי להגביל זמן אחר, להקדים או לאחר. אבל הלימוד יהיה במנוחה, בישוב, בשמחה. ואמרנו שכשאנחנו אומרים לא להפעיל את הרגש, זה לא אומר ללמוד כמו רובוטים. יש רגש שכן טוב להפעיל, זה נקרא שמחה של ישוב הדעת. זה שמחה בעצם זה שאני זוכה ללמוד עכשיו את דבר השם. אבל זה שמחה רגועה, שקטה, לא, וואה, זה בדיוק אני, זה בדיוק הנפש שלי, זה בדיוק מה... לא. שכאילו, איזשהו רוגע. אבל הלימוד יהיה במנוחה, בישוב, בשמחה, כמו שהורונו חז"ל, וממחה דברים של קניין תורה. והיינו שמחה של מנוחה, שמגרשת כל רוח עצב, מצד בחינת השכל בביטחון שלם, על האלוקים יתברך והשכלה טובו ואז יצליח. ומפני שטבע כל לימוד להסעיר מעט את כוחות הנפש, והרבה יותר מטבע כל לימוד הוא בעניין לימוד היראה וכל פרטי העבודה, מפני הנטייה הנפשית שהנפש נוטה להם בטבעה. דבר זה גורם למי שאין אהבת בקשת האמת. מה זה אהבת בקשת האמת? שהיא דרישת השם יתברך. מה זה אמת? כן, בעולם שלנו לדבר על אמת זה לא פוליטיקלי קורקט, כי כל אחד והאמת שלו. אז לא, מה, יש אמת. מה זה אמת? דרישת השם יתברך. כשרוצים להחמיא למישהי שהיא יציבה, אז איך אומרים? היא הולכת עם האמת שלה. אין דבר כזה אמת שלה. או שהיא הולכת עם האמת או שהיא הולכת עם עצמה, אבל אין הולכת עם האמת שלה. מכירות את המשפט הזה? איך הוא הולך עם האמת שלו? כאילו זה משפט עקר, כי או שהוא הולך עם עצמו או שהוא הולך עם האמת. אין בזה משהו. כי או שיש אמת או שאין אמת. מה זה אמת שלו? אם יש לך אמת ולי אמת ולא אמת ולא אמת ולכל אחד יש אמת, אז אין אמת. נכון? אין. אוקיי, יש לנו אמת. עכשיו, האמת יכולה להתגלות דרכך באופן אחד, ותדרכי באופן אחר, וכל אחת תגלה את זה באופן... למשל, ענווה זה אמת, אוקיי? איך אצלך תתבטא ענווה? איך אצלה תתבטא ענווה? איך אצל משה רבנו תתבטא ענווה? ואיך אצל הלל תתבטא ענווה? זה כבר קשור לאישיות, לאופי, אוקיי? יש אנשים שזה יתבטא אצלם יותר בשקט, יש אנשים שזה יתבטא אצלם יותר בקול, יש אנשים שזה יתבטא אצלם יותר בשמחה, יש אנשים שזה יתבטא אצלם יותר ברוגע. תלוי כבר בטמפרמנט של האדם. אבל ענווה היא אמת, אוקיי? כלומר, ברור שלכל אחד יש את האופי שלו ואת הנטייה שלו, זה לא משנה את זה שזה אמת. יש הרבה ביטויים לאמת. כמו שנתנו דוגמה לזה, שאם מישהו יצלם את החדר הזה מהחלון או מהדלת, התמונה תהיה שונה. ומה האמת? התמונה שזה מהחלון צילם או התמונה שזה מהדלת צילם? ברור ששתיהן אמת. אוקיי? אבל זה שני פנים של האמת. ולכן אנחנו אומרים 70 פנים לתורה. רש"י רואה כך, רמב"ן רואה כך, אבן עזרא רואה כך, אבל זה צדדים אחרים של אותו דבר. ואמרנו שכשזה לא מתוך הפנים של התורה, זה חוץ פנים. אוקיי? או שאתה בתוך ה-70 פנים, או שאתה מהחוץ פנים. אבל אתה צריך לראות אם זה אמת. כלומר, זה לא יכול להיות שמשהו שאני מחליטה שהוא מתאים לי, אני אומרת אותו, הוא האמת שלי. אוקיי? מה שאלת? אם את קצת לא מבינה, מצבך מעולה, כאילו. זה אמת, זה וואחד מושג.
לא, אבל
בוודאי. אמת מוחלטת היא דרישת השם יתברך. אוקיי? יש מוסר אנושי, יש טוב אנושי. הרי מה אומר לנו הרמב״ם, סליחה? שכשהעולם, מה קרה אחרי חטא עץ הדעת? העולם עבר מאמת ושקר לטוב ורע. וזו ירידה. כי טוב ורע זה מושגים שהם יותר סובייקטיביים. אמת זה מושג מוחלט. אוקיי? יכול להיות שיש לי איזשהו טוב אנושי שבאופן נגלה הוא לא קשור לקדוש ברוך הוא. אבל אמת מוחלטת היא תמיד קשורה לקדוש ברוך הוא. עיניים. אני חוזרת, כל זה היה בגלל שהוא אומר לנו כאילו על הדרך. דבר זה גורם למי שאין אהבת בקשת האמת, פסיק, שהיא דרישת השם יתברך. אהבת בקשת האמת זה לדרוש את השם. קבועה בו היטב, ואינו מעיין בדברים הזקים האלה כי היא מצד עול החובה ששמע. אם מוצא הוא בעצמו שלבבו נסער, לשמחה בענייני אהבה או לחרדה בענייני הריראה, הוא סובר שבזה הוא משלים חוקו, והרי הוא מתרפא בעצמו מהידיעה האמיתית. כן, אם אני מתחילה ללמוד ובתחילת הדרך אני לא מאוד 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 מחוברת, שבמאמר מוסגר שזה כולנו, איזה בחור בשיעור א' פותח את הגמרא והוא כולו סיוע מחובר? אף אחד. ואם הוא כולו מחובר לפני שהוא התחיל ללמוד, זה מעלה שאלות גם. כי אין דבר כזה שאנחנו כאילו ישר, הלימוד אמור לאט לאט לחבר אותנו ולייצב את אהבת בקשת האמת שבתוכנו. ואז אנחנו יכולות להחליק בקלות למקומות שאם אנחנו מרגישות סערת הנפש, מבחינתנו זה קבלה על זה שלמדנו. עוד פעם, אם מוצא הוא בלבבו, בעצמו שלבבו נסער לשמחה בענייני אהבה או לחרדה בענייני העירה, הוא סבר שבזה הוא משלים חוקו. הנה, עובדה, מאוד התרגשתי, סימן שלמדתי. והרי הוא מתרפא בעצמו מהידיעה האמיתית. ודבר זה מצטרף למה שהדברים באו בקצרה בספריהם של חכמים. ולפומריאטה, לפומריאטה זה מבחינה מילולית זה לפי הריצה. אבל מה זה מבחינת תוכן? מה שאנחנו אומרים על פניו. על פניו כאילו לא בצורה עמוקה. ולפומריאטה אין בהם מה לעיין. וכשהוא מוצא חידוש הרגשה בלב, הוא בא להחליט מזה שאך זאת היא תורת היראה. כן, ברגע שאני מתרגשת, אני אומרת, הנה, יש פה לימוד. אבל באה מזה רעה גדולה והשכחת שמו יתברך, שהוא עיקר החיים השלמים, שכאשר שערתו עוברת, אינו מוצא בנפשו מאומה. הוא בא מזה חס ושלום להבזות בלבבו כל עניין היראה. ועל כל פנים יברח יותר ללימודים, שמוצא שכלו מקום להתגדר בהם, להבין ולהסכים. וזה מה שאמרנו שבוע שעבר, שאלו פה, רגע, אז מה זה כל כך נורא להתרגש? אז באמת זה לא כל כך נורא, רק מה הבעיה? שרגש חולף ועובר, ושכל הוא נשאר. אז אם אני רק התרגשתי בלי להבין ובלי לקנות בדעת, כמו שזה בא, ככה זה יעבור. ואז מי שבשנת מדרשה כל מה שהיא עושה זה מתרגשת, השנה הזאת היא תישאר בראש כזיכרון של חוויה. אבל היא לא תבנה שום דבר. שאלות?
כן.
כן, בבקשה.
שהוא אומר פה, מבלי שתראה כל המון עצמת כוחות הנפש, עכשיו כאילו, הוא כן אמור, הוא משפיע לנפש, מטיבה, הוא מעורר אותה.
כן.
אז לא כל כך הבנתי פשוט את כל העניין, את כל הפסקה הראשונה.
עוד פעם, עוד פעם, מה לא הבנת?
את השורות הראשונות, עד כאילו, הדבר הזה גורם למי שאין אהבת בקשת האמת, שדרשת השם יתברך, כאילו... לא הבנתי למה זה שבן אדם זה נסער.
אז אני מחזירה אותנו אחורה. ומפני שטבע כל... אני חוזרת על המשפטים. ומפני שטבע כל לימוד להסעיר מעט את כוחות הנפש, אמרנו, אנחנו לא לומדות כמו רובוטים. אתה לומד משהו, חובר לחיים, אז זה מסעיר לך קצת את כוחות הנפש, והרבה יותר מטבע כל לימוד הוא בעניין לימוד העירה. גם כשאתה לומד ביולוגיה, זה יכול קצת להסעיר לך את כוחות הנפש, אתה מתלהב, וואו, איך גוף האדם עובד, איך אתה... אבל זה לא יהיה איזה משהו נורא טעון, זה תהיה סערה מאוד מאוד עדינה. לעומת זאת, הרבה יותר מטבע כל לימוד הוא בעניין לימוד היראה וכל פרטי העבודה. אבל דברים שקשורים ללימוד אמונה, ללימוד הנפש, זה הרבה יותר מסעיר. למה? כי הנפש מחפשת את זה. ודבר זה גורם למי שאין אהבת בקשת האמת, זה מה שאמרנו. שאם אני לא ממש מחפשת מה האמת, מה כתוב פה, מה השם רוצה ממני, אלא אני יותר הולכת עם עצמי, אני יכולה להגיע למקום שאני מתרגשת, ועצם ההתרגשות מבחינתי זה קבלה. כן, על זה שלמדתי. מבחינתי אני אומרת, הנה ברור שלמדתי, עובדה שהתרגשתי. ואז זה עוד יותר מונע ממני להבין באמת מה כתוב פה. אוקיי? מה מפריע לך רגע?
מנסה להבין מעצמי, אבל זה כזה קצת לא מרגיש לי של... למה דווקא הדבר הזה גורם למי שאין אהבת בקשת האמת? יש לי בקשת אמת.
כי מי שיש לו אהבת בקשת, מה זה אהבת בקשת האמת? לדעת איזה מעצבנים האנשים האלה, כשאת מגיעה אליהם, כולך מתרגשת, הם אומרים לך, רגע, אבל מה העובדות? הם נורא מעצבנים, אבל הם צודקים. כי כאילו, כי אם תראי את העובדות, כאילו, יכול להיות שכל ההתרגשות מסביב תירגע. האנשים שהם אהבת בקשת האמת, הם אומרים, רגע, נעצור שנייה, מה הרגשתי? מה כתוב? מה האמת? ואז מי שיש לו אהבת בקשת האמת, זה יכול לעזור לו להימנע מזה. כי כאילו הוא לא הולך רק עם עצמו ועם ההרגשות שלו, רגע, מה השם רוצה ממני בפסקה הזאת? בסדר? כן, הייתה פה עוד שאלה.
כאילו
רק כשהוא פה כשהוא פה, כל הדרך של האמת, כאילו הוא עושה את זה, 70 פעמים לתורה, כאילו הוא עושה את זה השוואה נוראית, אבל יש לנו את הרמב"ם ואת רש"י, ויש כאילו, יש ממש משה. עשרות אלפי אנשים עומדים. אתה היית פה כשנתת את הדוגמה הזאת? של רמב"ם ורש"י? כן, כשאמרתי הדוגמה היא מהדלת ומהחלון? אוקיי, אז יש לנו 70 פנים, אבל יש לנו 70, לא 2,000, ולא 10,000, 70. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו תלם, שאנחנו הולכים בו, אבל התלם הוא מאוד רחב, אבל הוא גם מוגדר. אוקיי? כלומר, מצד אחד יש לנו מרחב, אני יכולה לעבוד את השם כמו ברסלב וכמו חבד, וכמו כל מיני דברים שהם בתוך ה-70 פנים. וזה בסדר, וזה תלוי באישיות שלי. ואם אני נוטה יותר לחסידות, ואם אני נוטה יותר ללמדנות, וזה אמת, וזה אמת. ואני לא צריכה להכריע, אני כזאת וכזאת. ואני יכולה גם קצת מפה וקצת מפה וקצת מפה, וכל מה שבונה אותי להתקדם. אבל יש דברים, כאילו זה לא פלורליזם, זה לא הכל נכנס פה, אוקיי? מקראתם אולי את הספר או למדתם ממנו קצת פלורליזם, פנאטיזם של הרב קלנר? אני מאוד מאוד ממליצה עליו. מכירה? יש לי פור של כמה שנים עלייך, בעזרת השם. אז הרב קלנר יש לו ספר שנקרא פלורליזם פנאטיזם. רק השם שלו צריך לימוד. פלורליזם פנאטיזם, השאיפה לאמת, קריטריון לאמת, קריטריון למוסר. כל זה כותרת הספר, אוקיי? אז שם הוא מסביר מאוד מאוד יפה שברגע שיש לך אמת, אתה לא יכול להיות פלורליסטי. ואז הוא נותן דוגמה שמאוד מדברת אליי, כי במקור אני מפיזיקה, שהיו כל מיני תיאוריות. היה תיאוריה על הגאות והשפל. היה תיאוריה על הכוכבים. היה תיאוריה על למה חפצים נופלים. היה תיאוריה על כל מיני דברים, ולכל דבר הייתה תיאוריה בפני עצמה. עד שהגיע ניוטון, היו 18, אם אני זוכרת נכון, 18 תיאוריות שמסבירות את מה שהוא מסביר. ואז בא ניוטון וגילה את כוח המשיכה, וכוח המשיכה של ניוטון הסביר גם את הגאות והשפל, גם מבנה הכוכבים, גם למה אבנים נופלים, גם. אז כשיש לך 18 תיאוריות שמסבירות כל דבר נקודה, או תיאוריה אחת שמסבירה הכל, מה יותר אמיתי? מה יותר אמיתי? בוודאי שאחת. וזה המדע כבר מבין, שככל שיש לך תיאוריה שמסבירה יותר דברים, היא בוודאי יותר אמיתית. כלומר, קריטריון לאמת הוא משהו כולל. אבל מה קרה במדע? הוא נהיה הרבה פחות סבלני, כי מרגע שהיה את התיאוריה של המכניקה הניוטונית, כבר שום תיאוריה לא התקבלה. קודם היה בסדר, 18 תיאוריות, זאת יכולה לחיות, זאת יכולה לחיות, כי אף אחד לא בטוח במה האמת. ברגע שהיה את התיאוריה של ניוטון והיה ברור שהיא אמיתית, שום תיאוריה כבר לא יכלה להתכנס לכותרת שנקראת מדע. אומר הרב קלנר דבר מאוד נכון. היהדות היא לא פלורליסטית. למה? היא לא פלורליסטית, למה? כי יש לה אמת. כשיש לך אמת, אתה לא יכול להיות פלורליסט. אתה פלורליסט כשאתה לא יודע. מתי אני יכולה להגיד אפשר כך, אפשר כך, אפשר כך, אפשר כך? כשאני לא יודעת מה נכון. אז הכל אפשרי כשאני לא יודעת מה נכון. אבל כשיש אמת, אז לא. אז יש דברים שהם לא נכנסים. אבל בתוך האמת הזאת היא צריכה להיות רחבה. התיאוריה של ניוטון הייתה רחבה. היא סיפקה הסבר להמון המון המון תופעות. לא יכולה להיות אמת שהיא צרה. אז האמת שלנו היא אמת רחבה. היא מכילה 70 פנים. אבל זהו. וההבדל של מה האמת ומה לא האמת הוא מאוד ברור. הוא גם מאוד לא ברור, כי הוא מנוסח בכל מיני צורות. אבל אני אומרת, הדוגמה של המדע היא דוגמה מעולה. המדע לא פלורליסט. תבוא לו עכשיו עם איזה תיאוריה, איך הוא יבדוק אם את צודקת או לא. א', בואי תראי אם את מתאימה לניוטון. אוקיי? את לא. אם את לא, אז לא. בא איינשטיין, הפך את התיאוריה של ניוטון, אבל אז אמרו, לא, הוא לא הפך, הוא רק הרחיב את התיאוריה של ניוטון לעוד מציאויות, וזה מה שאיינשטיין עשה, מה שנקרא תורת היחסות. הוא בעצם לקח את התורה של ניוטון, והרחיב אותה למהירויות גבוהות מאוד, המהירויות שקרובות למהירויות האור. ואז כשהגיע איינשטיין, אמרו, ברור שאיינשטיין הוא אמת, למה? כי התיאוריה שלו מסבירה את כל מה שניוטון הסביר, פלוס תופעות שניוטון לא הצליח להסביר. אז הדרך היחידה שנקבל עוד תיאוריה, זה אם היא תסביר את כל מה שאיינשטיין הסביר, פלוס תופעות שלו, אין כאלה. השאיפה של האמת, של המדע, זה להעמיד את כל המדע על תיאוריה אחת. ואנחנו ממש קרובים, אנחנו עכשיו עומדים על שתי תיאוריות. כל הכוחות בעולם מוסברים בשתי תיאוריות. קוונטי ויחסות. כל העולם. עכשיו מה המדע מנסה? להכניס את זה לתיאוריה אחת. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. המדע זה בסך הכל, בסך הכל השלכה בעולם הפיזיקלי, העולם הזה, את העולם הרוחני. לכן אני חוזרת. יש לנו אמת, ואנחנו צריכים להתבייש בזה שיש אמת. בגלל שיש אמת, אנחנו יכולים להיות לפעמים פנאטים. זה הפלורליזם, פנאטיזם. למה? כשיש לך אמת, לא כל דבר אפשרי. כשברור לך מה נכון, לא כל דבר אפשרי. לפני שאת פוגשת בחור, כולם פוטנציאלים. אחרי שהתאהבת במישהו והחלטתי להתחתן איתו, יגידו לך, למה לא? קחי גם את זה. תודה רבה. תודה רבה. לפני כן הכל אפשרי. כשיש לך, כלום. אז יש לנו הרבה, יש הרבה דתות שהן מאוד יפות, יותר יפות מהיהדות. הכל אצלם בסדר. למה? כי אין אמת. אז אנחנו עדיין מיושנים וטוענים שיש אמת. בתוך האמת הזאת יש מרחב, וזה השבעים פנים. בסדר? עניתי לך קצת? אין. טוב, אנחנו ממשיכות, אלא אם כן יש עוד שאלות. כן, שאלות חשובות להפנים את הדברים. בשביל זה אומרים לנו, עשה לך רב. לא הכל את צריכה לדעת לבד. לא הכל את צריכה לדעת לבד. וגם כשאת עושה לך רב, את צריכה לראות שזה רב שיש לו בית אב. מה זה בית אב? זה רב שיש לו גב עד סיני. כן, אנחנו היום, כן, אנחנו בדור, לא רק בדור הזה, כבר כמה דורות קודמים מאז תקופת ההשכלה, יש עניין להיות מקורי. מה זה להיות מקורי? להביא משלך. בעם ישראל אנחנו רוצים להיות מקוריים. מה זה מקוריים? מחוברים למקור. זה בדיוק הפוך. כאילו היום מקורי זה כאילו כשאתה המקור. אנחנו רוצים להיות מקוריים במובן שאנחנו מחוברים למקור. יש לך חידוש מצוין. בואי תראי אם הוא מחובר למקור או לא. אם הוא מנותק מהמקור, אז לא. זה קשה. נכון שבמילים זה יותר קל מאשר במציאות. כל דבר בתיאוריה יותר קל מאשר במציאות. גם בדוגמה שנתתי, לעשות תרגילים ובחניקה ניוטונית, זה הרבה יותר קשה מלהסביר את התיאוריה. אבל זה לא סותר את העובדה הזאת. שאנחנו צריכים, יש לנו קריטריון. אמרנו קריטריון לאמת, קריטריון למוסר, תקראו את הספר, באמת. ספר של הרב קלנר הוא חד, ברור. מכירות קצת הרב קלנר? קצת. מדבר מאוד בהיר, מאוד חד, שווה למידה. אני מאמינה שיש לכם את זה פה. אם לא, מי שתרצה, אני יכולה להביא מה הבא. כן. גם הוא יגיד שכשאת מתרגשת זה הרבה יותר מקדם אותך. אבל מתי להתרגש? אין לנו ויכוח אם צריך להתרגש או לא. אוי ואבוי למי שלומד והוא נשאר כמו צנון כזה. אה, נחמד. הלאה, לא. בוודאי שצריך להתרגש, אבל מתי להתרגש? אז זה הדיון. ההתרגשות אחרי. אם את מתרגשת תוך כדי הלימוד, סיכוי גבוה שפשוט לא תביני מה כתוב. למה? אמרנו, זה שני כוחות שלא יכולים לעבוד בו זמנית. הם יכולים שנייה ככה, שנייה ככה, אבל לא בו זמן. זה? עוד? טוב, אז אנחנו ממשיכות. על כן, החובה רבה על כל מי שחננו השם יתברך להבין בדרכי היראה ואורחות קנייתה ולימוד דרכיה, לפרש את דברים עד מקום שידו מגעת. ולהורות דרכי הלימוד הפשוט בענייני שלמות העבודה גם לקטני השכל. איך ילכו בסדר נכון וימצאו בדעתם מושגים נכונים ומקום להבין ולהשכיל גם לחדש. ובזה יהיו הדברים פנויים וקבועים אצלם. כי תורה מביאה לידי זהירות. ונוסף על זה שבני דורנו במדינותינו התורניים שבנו הורגלו בלימוד בהתפשטות השכל בחריפות. עד שעיקר נעימת לימודם הוא כפי מה שיש לשכלה מקום להתגדר ולענות בו. אין? אז הוא חוזר רגע להתחלה של מסיעת ישרים, שכאילו אנשים לא רוצים להתעסק עם מה שטעון ועם מה, עם מה שגורם לסערת נפש, והולכים למקום השכלי היבש, ואז התורה שלנו נראית בהתאם. היא נראית רק הלכות, הבנות, פלפולים. כן, זה לא המטרה. כן, הוא בא לשלול את ההבנה שתקראי את הפסקה הזאת, ואז תחשבי, אוקיי, המסקנה היא שצריך להיות לימוד יבש. לא. נכון, הלימוד, תהליך הלמידה צריך להיות שכלי, אבל זה לא סותר, ולא רק שלא סותר, אלא צריך מאוד את ההתרגשות של לפני ואחרי. אף על פי ששימת גדר בדבר זה היא קלקול גדול ורעה גדולה, באבונותינו הרבים, שבא מזה שכל ענייני התורה, שאין בהם מצד גדרם כל כך עומק עיון של חילוקי נושאים, כדיני ברכות ותפילות וכיוצא בזה, לימודה מתמעט. כאילו, אנשים שיש להם יכולות, במה הם התעסקו? בסוגיות מסובכות, הם לא ילמדו עירת השם, אמונה ומוסר. כאן אם בסדר של גמרא, בחור יישב ויפתח ספר אמונה, מה יגידו? מה יגידו? אין לו יכולת ללמוד גמרא. זה מה שיגידו. אבל לא, לא שוואו, הוא מתעמק בענייני יראה ואמונה. יגידו, טוב, כנראה הוא לא מסוגל ללמוד גמרא, אז הוא פתח ספר אמונה. הרבה בנות, דרך אגב, חיפשו, בתקופה שלכם פחות, אבל בתקופה שלי יותר, שחיפשו הם מדרשות של לומדות גמרא, כי התחושה הייתה שלבנות נותנים ללמוד אמונה כי הן לא מסוגלות גמרא. אני, ברוך השם שזה כבר פחות בעניין. שבא מזה שכל ענייני התורה שאין בהם מצד גדרם כל כך עומק עיון של חילוקי נושאים, כדיני ברכות, תפילות וכיוצא בזה, לימודה מתמעט. ומכל מקום קשה לעקור נטייה זו. ומה גם שמצד עצמה טובה היא מאוד, כשלא תעבור את הגבול. כי בקשת האמת, חזרנו לאמת, באה על ידי הישרת השכל וחריצותו להתבונן בדברים עמוקים. הוא אומר, אני לא משנה סדרי בראשית, עדיין אני חושב שרוב הלימוד, עכשיו הוא מדבר על, על בנים, כן, שלומדים תורה, עדיין רוב הלימוד צריך להיות גמרא, כי זה מיישר את השכל להבין את האמת שהשם רוצה. אבל זה לא אומר שלא צריך ללמוד את כל ענייני האמונה וחובת הלב. על כן, ראוי להראות גלוי לכל תופסי תורת השם, איך שבלימודי היראה יתר סט ויתר עוז מחריצות השכל נמצאים בהם. בלימודי היראה יש הרבה הרבה יותר משכל, כן? יש משהו שהוא כוח מאוד גדול, תכף נבין מהו, גם בדרך שכל הפשוט. והלימודים היקרים הללו מיישרים את השכל ומרחיבים את הדעת לבד הטובות הגדולות שבעצמותם. כן. כן, אבל מתי? מתי? גם לפני לך. גם לימוד אמונה, ובעצם על זה הוא מדבר. זה שלימוד גמרא צריך שכל, זה פשוט. כי אין לך מה להתרגש. אור שנגח חמור, מה ירגש אותי פה? אוקיי? אני צריכה להבין מי אומר מה. כלומר, כשלומדים גמרא בסוגיות הלכתיות, הסיכוי שהרגע שלי ימנע את ההבנה מאוד נמוך, כי כמה אני כבר יכולה להתרגש מהסוגיה. ברור לי שאני מבינה או לא מבינה. אבל בלימודי אמונה הסיכוי שאני אתרגש הרבה הרבה יותר גבוה. ואף על פי כן, אומר הרב, זה חובתנו ללמוד ולהרחיב וגם להסביר לאחרים. למה? כי זה קודם כל החובה שלנו, זה חובת הלב. הנה. הלימודים היקרים הללו, הוא אומר, ולמי שפוחד, שכשהוא יתחיל ללמוד אמונה, השכל שלו יתרופף, הוא אומר לו, אל תדאג, ללימודי אמונה צריך לא פחות שכל. רק שזה מובא באופן אחר. והלימודים היקרים הללו מיישרים את השכל ומרחיבים את הדעת, לבד הטובות הגדולות שבעצמותם. מה זה הטובות הגדולות שבעצמותם? כמובן, חיבור לקדוש ברוך הוא. שאלות. אז השאלה שלך מצוינת, אני רק מזכירה שמוסר אביך מדבר על הרשמים של הדברים בנפש שלי, הוא לא ספר הלכה, ולכן הוא לא נותן לי פה פתרון מעשי, תעשי ככה. הוא אומר לי, הנפש שלך זקוקה לזה, זה חשוב, איך תעשי את זה אחרת? בשביל זה, כאילו, באה לנו גם ההלכה, ואנחנו יודעים, קודם כל באמת יש חלוקה בין גברים לנשים, נשים מצוות ללמוד אמונה. ככה רב ציוד היה אומר, מצווה לנשים ללמוד אמונה, כשאתם יושבות ולומדות פה, אני מקווה שגם כיף לכם וטוב לכם, אבל חוץ מזה אתם גם מקיימות מצווה. רק יש מצווה ללמוד אמונה. יש לאישה גם מצווה ללמוד הלכה. כאילו אני לא יכולה לחיות בלי לדעת מה הלכה, איך אני אעבוד את השם אם אני לא יודע. אז לאישה יש ציווי ללמוד אמונה, ללמוד הלכה. אין לה ציווי ללמוד תורה. כשאנחנו אומרים ללמוד תורה, הכוונה לימוד של תלמוד, לימוד של גמרא. ולכן, אצל גברים שיש להם מצוות לימוד תורה, רוב היום שלהם צריך להיות לימוד גמרא, אבל הם צריכים לייחד זמן ללימוד אמונה וללימוד הלכה. אישה, זה עיקר לימודה, לימוד אמונה ולימוד הלכה. זה בסדר לפתוח גמרא כדי להבין לימוד אמונה. למשל, אני פותחת מהר"ל הרבה מאוד פעמים ומצטטת גמרא. אני מציעה, כן, תפתחו את הגמרא, תבינו על מה המהר"ל מדבר. בוודאי אין היה, אנחנו פותחות הרב קוק, הרי אין היה הוא על הגמרא. אז אם אני רוצה להבין יותר טוב את הרב קוק ועל מה הוא מדבר, אני אפתח את הגמרא לראות מה ההקשר הכללי. אבל כל הסיבה שאני אפתח גמרא זה כדי להבין את הרב קוק. מה את אומרת? בשביל זה יש לנו שוטנשטיין, שטנטל, מטיבטה, כל מיני. שקצת גמרא לנוער. מבחינת השפה לפחות. אבל כן, אני צריכה לדעת את ההקשר. כאילו כשאמרו לא ללמוד גמרא, זה לא אסור לפתוח דף גמרא. אני חושבת שאישה צריכה לדעת איך נראה גמרא, איפה תוספות, איפה רשי. לא יודעת מה, אפילו הילד שלך ישאל אותך, אותי כאילו, בהכל את מבינה רק איך דף גמרא נראה אסור. אני מקווה שאבא ילומד תורה ואמא בבית. בדרך כלל, בדרך כלל הוא יבוא אלייך, כן? מה זה? בסדר, אני לא אמרתי שאת צריכה לעשות את עצמך שאת יודעת מה שאת לא יודעת, אבל יש דברים בסיסיים ששווה לדעת. זה הכל. לא, זה כאילו, זה לא אסור להתקרב לגמרא. מלמדה תפלות, זה תפלה, זה לא המשמעות שלה, אבל זה לא שאסור לי לדעת איך דף גמרא נראה. כאילו, עד רבה, אני חושבת שחשוב לדעת איך דף גמרא. באופן אישית, התלמידות שלי באולפנה, אני מורידה אותם לספרייה, פותחים גמרא, מסבירה להם איפה רשי, איפה תוספות, מה זה מסורת השס, מה זה, כאילו, כן, איך נראה דף גמרא. כאילו, ולו, אם יש לנו מצווה ללמוד אמונה, מבחינתי האמונה זה אין היה. כאילו להבין מה הרב אומר, בלי להבין, רגע, איפה הסוגיה נמצאת, על מה היא מדברת בכלל, איפה אנחנו נמצאים, חבל, ובמערל וכו'. אבל אני אף פעם לא אלמד גמרא כי לשם לימוד הגמרא, כן, כדי להבין מה המערל אומר, מה הרב אומר וכן הלאה. אם הגמרא נותנת מענה רגשי, אני לא בטוחה. אני לא בטוחה, אבל הבעיה היא לא מתחילה שם. הבעיה מתחילה מישיבות התיכוניות שלומדים גמרא לבגרות וטוחנים גמרות לבגרות. כאילו כל מה שאתה לומד ומכנסים להם המון 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 דפי גמרא. זה כאילו החמש יחידות שלהם בישיבה תיכונית, בדרך כלל זה גמרא, וכאילו זה לגרוס גמרא בלי נשמה. כי זה מאוד מאוד קשה. ואז הם מגיעים, אחר כך לחפש ישיבות גבוהות, והגמרא מבחינתם אין זה. אז אני לא חושבת שיש מענה רגשי בגמרא, אבל בן אדם שלומד תורה ולומד גמרא כמו שצריך, זה נותן לו מענה פנימי. המילה רגשי, אני לא בטוחה שהוא נכון, אבל כן מענה פנימי. אתה כן מרגיש שזה מייצב אותך בחיים. אני חושבת שחשוב לעשות את זה בהדרגה, שיש לך רמים שנותנים מענה רגשי, שיש מעטפת כן של לימוד אמונה, של לימוד מוסר. זה נורא נורא חשוב. כלומר, חשוב באיזה עטיפה מגישים להם את הגמרא. הגמרא עצמה יכולה לתת מענה מדהים לנפש, עוד פעם, לאו דווקא רגשי. לקרוא לזה יציבות נפשית. אבל זה נכון, חשוב באיזה עטיפה מגישים, וככל שהדורות הולכים ומתקדמים, אז הפערים בין גברים ונשים הולכים ומצטמצמים. ויש משהו בגברים שנהיה קצת יותר רגשי מפעם, ויש משהו בנשים שנהיה כבר יותר שכלתני מפעם. יש דברים יסודיים שנשארים, אבל הפערים הם כבר הולכים ומתשתשים. וכן, בהחלט חשוב גם לתת מענה רגשי לבנים. אבל חשוב ש... מה שנקרא, לא לשפוך את התינוק יחד עם המים. לא בגלל שכבר נמאס לי מהגמרא בגלל הבגרות, זה חבל. כן. לא טכנית, אני לא קוראת לזה טכנית, אני קוראת לזה ידע בסיסי צריך להיות. אוקיי? הגמרא היא לא מה שנותן את המענה לאישה. אוקיי? לא, זה לא בעיה. אף אחד לא יגיד שזה בעיה במובן שאסור. אם אישה יכולה ללמוד מתמטיקה ופיזיקה, אין בעיה שהיא תלמד גמרא. רק חבל שהיא תשקיע בזה את האנרגיה, במקום בעבודת השם שהיא כן מצווה. אפשר גם. אפשר גם. כי אם את שואלת אותי, לא יודע מה, ללמוד גמרא במקום ביולוגיה או במקום פיזיקה, כן, אבל לא במקום אמונה. כן, אבל הבעיה, עוד פעם, הבעיה זה לא הגמרא. הבעיה זה הרבה דברים מסביב. שהרבה פעמים נשים הולכות ללמוד גמרא, ממקום כזה שגם אני יכולה, ממקום פמיניסטי שהוא לא באמת מקדם. את לומדת גמרא כי זה מעניין אותך סבב? אבל לא, לא משם תצמח עבודת השם. זה מה שחשוב להגיד, אצל אישה. כן. רק שנייה, עוד הערה. במגדל עוז יושבת אישה מדהימה, רבנית אסתי רוזנברג, מי שמכירה. אם כל הבנות במגדל עוז היו יוצאות הרבנית אסתי רוזנברג, הייתי שולחת את כולם לשם. הבעיה שהרבנית אסתי רוזנברג היא אישה גדולה שמקפידה על הלכה קלה כחמורה, מקפידה על שלוש תפילות ביום, מקפידה על הכל, והיא גם לומדת גמרא. התלמידות שלה לא בטוח לצאת ככה. כן.
זה
לא מאמין למה
שכאילו
מלא מונה,
אז ברור
בכל רק? ואז מה בעצם את אומרת? אז קודם כל הוא אומר במפורש, בואי תראי, הוא אומר, ומפני שטבע כל לימוד להסיר מעט את כוחות הנפש, גם הלכה יכולה להסיר את כוחות הנפש, רק מטבע הדברים שאת עוסקת בנפש, זה יותר מסיר את כוחות הנפש, זה לא שלימודים אחרים לא יכולים להסיר את כוחות הנפש. כן, כי מה זה, כי זה הנפש, מה שמסיר את הנפש זה כשמדברים עליה, על הנפש, לימוד אמונה זה בעצם ללמוד על כוחות הנפש, אז נפש נוגעת בנפש, זה יוצר סערת נפש. הסיכוי של לימוד הלכה יגרום לי לסערת נפש, יש סיכוי כזה, במיוחד כשהוא נוגע לי בחיים. ואם אני עכשיו לומדת על כשרות של עלים, ואני יודעת שאימא שלי לא קודה חסה של גוש קטיף ולא פטרוזילה של גוש קטיף, זה יכול מאוד להסעיר אותי מה אני אעשה עם זה בבית. אוקיי? אבל בגלל ההשלכה המעשית, לא עצם הלימוד הוא מה שיסעיר אותי, נכון? אני בטוחה פה שלימוד הלכה הוא מאוד מסעיר, כי למה? כי ישר המחשבה היא, רגע, איך אני מסתדרת עם זה בחיים? מה אני עושה עם כל המציאות שיש לי? זה גם יכול להסעיר. אבל באופן טבעי, מבחינת דברים יותר עמוקים, יותר טעונים, זה בנפש. כשפתאום אני מגלה על עצמי משהו, שהוא יותר עמוק מאם אני אוכלת חסה כזאת או כזאת. פתאום אני מגלה על עצמי שמשהו, שיש לי איזשהו הרגל של 20 שנה, ופתאום אני לומדת שזה מידה לא טובה. זה יכול לבוא לי בפרצוף. אוקיי? עוד? טוב, אז אנחנו עוברות לפסקה הבאה. טוב, וזאת הפסקה, אני יכולה להגיד לכם שאת הפסקה הבאה, ואני רק, אני עושה לה פרומו, כן, לנו הרבה זמן, רוב ההחלטות שלי בחיים קיבלתי לפי הפסקה הזאת. אז קודם כל זה הקרדיט לפסקה. הקרדיט והכרת התודה שלי לפסקה הזאת. אני יכולה להגיד לכם שבתור מחנכת י"ב, כל הבנות שאני מפנה, לאן שאני מפנה, זה לפי הפסקה הזאת. ואם תשאלו מה לעשות שנה הבאה, אני אומרת לכם, המענה נמצא בפסקה הזאת. מספיק שווה, אה? זהו, עכשיו אנחנו הולכות הביתה. אז עכשיו, אתם מכירות את הרב קוק, זה לא מענה ברמת הטיפ, שעכשיו תקראי את הפסקה ואת אומרת, אוקיי, זהו, ברור. הוא נותן פה עיקרון. איך אני משליחה את העיקרון? לא תהיה לכם עבודה, זה לא שהפסקה הזאת פותרת את כל הבעיות בחיים, אבל היא נותנת עיקרון מאוד, 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 מאוד חשוב, שאין לי מספיק מילים להגיד כמה הוא חשוב. אבל, לפני כן, אני מבקשת, בואו נפתח בדברים. זה של הדרשה? תפתחו בבקשה בדברים כפחת. דברים כפחת, איזה פרשה הזאת? נכון. סיפרתי לכם את הסיפור שלי עם פרשת כי תבוא. כל פעם שאנחנו מגיעים לפרשת כי תבוא, אני קצת בפוסט טראומה. למה? למה סיפרתי לכם שהייתי בתיכון חילוני. אז בתיכון חילוני היינו צריכים להישאר שם, שבת כן, שבת לא. והיה איזשהו בית כנסת בחור נידח ליד בית הספר, שהייתי הולכת אליו קבוע בשבתות, אבל זה היה דרך לא נעימה כזאת לעבור, באמת, כמו לעבור ביער של כיפה אדומה, לא יודעת. ותמיד הייתה לי חברה, כאילו כל פעם היו לי חברות מתוקות חילוניות, שכל פעם הם עשו תורנות מי בא איתי לבית הכנסת, שאני לא אלך לבד. ובשבילם זה היה פולקלור, להיות פעם ראשונה בבית כנסת. זה היה בית ספר כזה, מכילה על ה... אשכנזי כבד, זה אומר שחילונית אשכנזיה לא הייתה אף פעם בחיים של בית כנסת. למה אני אומרת את זה? כי אני הכרתי חילונים ספרדים שיודעים מה זה בית כנסת, אבל חילונים אשכנזים לא יודעים מה זה בית כנסת. כאילו הם באים פעם ראשונה ומבחינתם נכנסים לממש מוזיאון במקרה הטוב, מקום פגני במקרה הפחות טוב. בקיצור, אז כל שבוע הייתה תורנות, ואז מגיעה איתי בפרשת כי תבוא חברה, ואני שכחתי שזה פרשת כי תבוא. ואיך שמוציאים את הספר תורה, אמרתי, וואי, וואי, פעם ראשונה בבית הכנסת, היא צריכה עכשיו לשמוע את כל הכללות, לא נעים. טוב? אני ככה, לא, אנחנו כבר הוצאה את ספר תורה, אני כבר לא יכולה להכין אותה, להסביר לה קצת רקע, משהו, כלום. טוב, קוראים פרשת כי תבוא, אנחנו הולכים. אנחנו חוזרות, קוראים לניצן לחברה הזאת, עד היום אנחנו בקשר דרך אגב. אנחנו חוזרות לבית הספר, אז מישהי אומרת לה בהתלהבות, נו ניצן, איך היה הפעם ראשונה שלך בבית הכנסת? אז היא אומרת לה, אל תשאלי כמה קיללו אותה. היא מבחינתה, לא שומרת תורה ומצוות, הכללות עליה. אני לא אשכח את המשפט הזה בחיים שלי. שמה יכולתי להגיד, באמת זה מה שכתוב בפרשה, כאילו, אז מאז כל פעם שאני קוראת פרשת כי תבוא, עולה לי המשפט, וואי כמה קיללו אותנו. אז גם כשלוקחים חילונים, אז צריך לדעת מה להראות להם. לפחות בפעם הראשונה. אז פרשת כי תבוא אומרת, באמת כללות קשות, 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 קשות. אין לי מילים להגיד כמה הן קשות. טוב, אבל אני רוצה, רגע, חכו, אני מתלבטת מאיפה להתחיל. כן, בכל מיני מצבים. טוב, אני לא נרבה לכם כללות עכשיו. אז בואו נתחיל רק בפסוק מ"ג. הגר אשר בקרבך, אנחנו בפרשת כי תבוא, ספר דברים, פרק כ"ח, פסוק מ"ג. הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. הוא ילבך ואתה לא תלבנו, הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב. ובאו עליך כל הכללות האלה, ורדפוך והשיגוך עד ישמדך, כי לא שמעת בקול השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך, והיו בך לאות ולמופת ובזרחה עד עולם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. באמת, הכללות בפרשה הזאת הן באמת נוראיות. ואתה אומר, רגע, על מה מגיעות הכללות? ואני הייתי מצפה שהכללות יבואו על מה? על מה הייתם מצפות שיבואו כללות כל כך קשות?
חטאים
חמורים, כמו מה?
עבודה
זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אם היה כתוב, תחת אשר עבדת אלוקים אחרים, תחת אשר גילית עריות, תחת אשר שפכת דמים, עוד איכשהו היה מובן, אבל כל הכללות האלה, המחרידות האלה, מגיעות על מה? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לב. שזה כאילו, וואו, מה רוצים מאיתנו? עד עכשיו חשבנו למה אנשים מחפשים שמחה, כי יותר כיף לשמוח, נכון? העיקר שתעבוד את השם, אם זה בשמחה או לא בשמחה, זה עניינך. זה איכות חיים שלך שזה יהיה בשמחה. אבל העיקר שאתה עובדת את השם. פתאום הפרשה הזאת מגלה לנו ששמחה זו דרישה בסיסית. זו דרישה אלמנטרית. זה לא, אוקיי, אתה עובד את השם, ועכשיו אתה רוצה שיהיה לך נחמד, אז אתה גם עושה את זה בשמחה. לא, 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 לא. לעבוד את השם בשמחה זו דרישה בסיסית. שזה עוד יותר מתסכל. לא מספיק קשה לי לעבוד את השם, לא מספיק קשה לי שאני לא שמחה, עוד אומרים לי שזה בסיסי. ומזה אנחנו עומדות כמה דברים. אם שמחה זה דרישה בסיסית, מה זה אומר? מה זה אומר?
שזה מחייב.
שזה מחייב, שמה? שזה טבעי לנו. זה טבעי לנו באיזה מובן? זוכרות שלמדנו על מה זה טבעי? טבעי זה אמרנו שזה טבוע עמוק, זה לא אומר שזה נשלף לי. כאילו ביום כשאני אומרת על משהו טבעי, אני מתכוונת ספונטני, אבל טבעי שאנחנו אומרים הוא עמוק. מה עוד זה אומר השמחה? אם זה דרישה ממני, מה אפשר לדרוש ממני? מה זה? נכון, מה שאנחנו יכולים. זה אומר ששמחה זה דבר נשלט. במילים אחרות, שמחה זה לא רגש, שמחה זו מידה. וזה שינוי אחד שאנחנו צריכות להבין. אנחנו רגילות לחשוב שלהיות שמח זה רגש. או שאני עצובה או שאני שמחה. כן, איזשהו מצב רוח רגשי. מהפסוקים האלה אני מבינה דבר מאוד חשוב. שמחה זו מידה. זה דבר נרכש, זה דבר נלמד. גם אם את מרגישה שכל החיים שלך אתם פרצוף תשעה באב, לא, את יכולה לשנות את זה. זה דבר שאפשר לעבוד עליו מבפנים, לא רק מבחוץ. הקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו דרישות שהן לא אפשריות, שהן לא נשלטות. כן? אפילו כשמצוות אמונה, את השם אלוקיך תירא, מסבירים לנו חכמים איך מקיימים מצוות אמונה. איך מקיימים מצוות אמונה?
לומדים.
לומדים, ללמוד אמונה. אי אפשר לצוות עליי להאמין. אפשר לצוות עליי ללמוד להאמין. אין לנו שום מצווה שהיא לא בשליטתנו. אם יש לנו מצווה לשמוח, זה אומר שזה בשליטתנו. מה יביא אותנו לשמחה? איך? בעזרת השם בשיעור הבא. אה, שעוד אתכם בבית.